קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Aveh.
So, yeah, that's the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
שלום לכם, אני יאיר אבה, ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. תוכנית מספר 316, היום 30 בנובמבר, כ"ו כסלו תשפ"ב, נר שני של חנוכה, חנוכה שמח. עושים סקופ ברדיו הקצה, עושים האנשים הבאים: עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, ברי לבנת, תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים, תודה לצוות האתר kzradio.net, לצוות המגזין, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה מאוד גדולה לסינמטק תל אביב שנותן לנו חסות ובזכותו אנחנו משדרים פה. סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב בסינמטק. נתחיל מהיום, יום שלישי בשעה 8:30, איש הרדיו והתרבות יונתן גת יארח את השחקנית והיוצרת נועה קולר במסגרת סדרת סינמטוק. השניים ישוחחו על סרטים ויצירות שהשפיעו עליה, ואחרי השיחה יוקרן הסרט בית בגליל בקירובה ובימויו של אסף סבן. סרט נהדר, אני מוסיף. מאוד מאוד אהבתי אותו. ברביעי, שזה מחר, אבל אם אתם שומעים את ההקלטה, אז אולי זה היום. בשעה 6 יפתח פסטיבל סרטי הילדים והילדות, בהקרנת הסרט הנער של צ'רלי צ'פלין, לכבוד מלאות 100 שנים לבחורתי. אני מאוד רוצה לראות את הסרט הזה עם קהל. אני בטוח שבגיל 100 הסרט הזה ירגיש יותר חדש מרוב הסרטים החדשים. ואז חוץ מהסרט הזה יש שלל אירועים, הקרנות לילדים, מחמישי ועד ראשון, תחרות סרטים בינלאומית, מחווה לגליל אהרון פדר, הקרנות רום בחורה לשיר 2, לב של אש ואחרים, ותחום בחורות לפרקים ראשונים של סדרות מבית החינוכית, סדנאות פעלולים, איפור, אנימציה ועוד. ביום שישי טריפל פיצ'ר של מטריקס לקראת עליית הסרט מטריקס התחייה, שאלה במהלך בסוף דצמבר בארץ, משעה 6 אל תוך הלילה, שלושת סרטי מטריקס, מטריקס 1, מטריקס 2, מטריקס 3, טרילוגיית מדע בדיוני הגדולה שנות ה-2000. הרבה, שוב אני מוסיף הערה שלי, אני נדחף לדברי הסינמטק, הרבה מזלזלים במטריקס 2 ו-3, אני חושב שמשניהם אפשר לערוך סרט אחד מצוין. אז אתגר. ביום, אוקיי, פה אני גם אוסיף משהו משלי. ביום שני, 6 בדצמבר, בשעה 8, יוקרן הסרט סיפור הפרברים המקורי בבימויה של רוברט וייז. הקרנת הסרט המוזיקלי הטוב ביותר בכל הזמנים, כן, אני חושב שהוא המוזיקל הטוב ביותר בכל הזמנים, אני מסכים עם זה. הסרט שובץ להקרנה כבר במלוא לכבוד 60 שנה לבחורתו, אבל הוא יגיע להקרנה הזאת כבר בתור סרט שיוצג לזכרו של תמלילן הסרט סטיבן סונדהיים שנפטר השבוע בשבת, עוד רגע נדבר עליו. אז כן, אז יום, אז סיפור הפרברים מ-1961 ביום שני הקרוב. עכשיו, אני כל כך נרגש מהדבר הזה שאפשר לראות את הסרט על מסך גדול, אפשר להשיג אותו בגרסות ביתיות, אבל סרט שיש בו משהו מדהים על מסך גדול, שאי אפשר לעמוד בו, ואז ביקשתי מאנשי הסינמטק והם הסכימו, כל מי שרוצה לראות את הסרט בסינמטק ביום שני הקרוב, ומאזין לסינמסקופ, ויכנס לאתר ויזמין כרטיסים, ייכנס לשם ב-15 שקל. איך עושים את זה? מאזין לסינמסקופ זה קיים לקוד הנחה לסרט. הזינו ברכישה באתר את הקוד KZ22, באותיות קטנות KZ22, וקבלו כרטיס לסרט במחיר 15 שקל בלבד. אני ממש מקווה לראות אתכם בהקרנה הזאת, לראות את סיפור הפרברים המקורי של רוברט וייז. רגע, נגמור את דבר החסות, ותכף נדבר על זה עוד בהרחבה. כל הפרטים וכל הסרטים וכל הכרטיסים וסרטים נוספים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. עכשיו, מילה ומשפט גם על סטיבן סונדהיים וגם על סיפור הפרברים. בעוד שבועיים מהיום, אנחנו נדבר פה, אני מניח מאוד מאוד בהרחבה, על סיפור הפרברים של סטיבן ספילברג. הוא עשה לזה רימייק, היה אמור כבר לצאת לשנה שעברה, נדחה בגלל קורונה ויוצא בשבוע הבא, אז אני מניח שנדבר על זה מאוד בהרחבה, אני מאוד מחכה לסרט הזה. עם הרבה דילמות וקונפליקטים שעליהם אנחנו נדבר בעוד שבועיים, כי המקור הוא כל כך טוב, שלמה לעשות לו רימק, מצד שני אם לעשות לו רימק אז סטיבן ספילברג, שהוא במאי אהוב עליי מאוד. אז נקדיש לזה. אבל אני חושב שזאת הזדמנות מצוינת, גם במלאת 60 שנה לסרט המקורי. וגם לכבוד לזכרו של סטיבן סונדהיים, שהיה בן 25, אחד הג'ובים הראשונים שהוא קיבל בברודווי, לכתוב מילים לשירים ללחנים של לנרד ברנסטין. לנרד ברנסטין כתב את המוזיקה המפורסמת של סיפור הפרברים, והיה צריך מילים לשירים, וסטיבן סונדהיים היה אחת מהעבודותיו הראשונות. הוא לא המציא את ההצגה, לא המציא את המחזה, התסריט לסרט נכתב על ידי ארנסט ליימן, גם תסריט הענק כתב שנתיים לפני כן את מזימות בינלאומיות של היצ'קוק, הוא כתב את התסריט, סונדהיים כתב את המילים, אז תקשיבו למילים, כי אני חושב שיש משהו, איזשהו קסם במילים של סטיבן סונדהיים. אני לא מתיימר מאוד להבין בתיאטרון, אני מחבב מיוזיקלס, ואני לא מאוד בקיא בסטיבן סונדהיים, מאז מותו, אז אני קורא רבים שהיו בקיאים ממנו הרבה יותר ממני. לא כל הדברים שלו אהבתי, הוא לפעמים היה מתוחכם מדי בשבילי, לפעמים הוא היה... לא יודע אם אוונגרדי זה המילה, אבל מין קצת יותר מדי אקספרימנטלי, גם במלודיות וגם במילים. אבל היה לו אוצר מילים פשוט נפלא, אני חושב שהוא היה להטוטן של מילים. אני לא מקנה באנשים שהיו צריכים לתרגם את המילים של סטיבן סונדהיים, כי הוא משתמש במשלב מרתק של שפה מאוד 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 גבוהה ומאוד מאוד נמוכה, וחלק מזה זה סלנג שאני חושב שהוא המציא או אימת. באמת שפה שלפעמים קשה לעקוב אחריה. אני מודה שהמילים לשירים של סטיבן סונדהיים, לא רק בסיפור הפרברים, לא תמיד קל לי לעקוב אחריהם. מבחינה הזאת, את סיפור הפרברים בגרסה המתורגמת לעברית, בין אם זה אלי ביג'אווי בגרסה האחרונה שהייתה בקאמרי, או גרסות קודמות, נדמה לי דניאל מגור, הם יותר קלים למעקב, כי הם יותר ברורים. סטיבן סונדהיים באמת היה לו איזשהו אוצר מילים כמעט פרטי משלו. איש מרתק, נפטר בשבת בגיל 91, בדיוק ביום אחרי שיצא טיק טיק בום, שעליו דיברנו בשבוע שעבר, ששם יש דמות, הוא מוזכר שם, ולין מנואל מירנדה סיפר בראיון בסוף השבוע שהוא גם ממש מופיע שם בקולו לרגע. אז לזכרו של סטיבן סונדהיים במלאת 60 שנה לסיפור הפרברים המקורי, ורגע לפני שעולה סיפור הפרברים המחודש של ספילברג, אני חושב שלא רק כדאי, חובה לראות על מסך גדול ובסאונד אימתני את סיפור הפרוורים המקורי. אני חושב שזה סרט נפלא, אני חושב באמת אחד הסרטים המושלמים שנעשו בקולנוע. באמת. אז אני, לכן, אין תירוצים, זה גם עולה 15 שקל. אז אל תשכחו, באתר של סינמטק תל אביב, ברכישת הכרטיסים לסיפור הפרוורים ביום שני הקרוב, תכניסו את הקוד KZ, KZ אם אתם בריטים, KZ22 באותיות קטנות, וכרטיס יעלה לכם בסך הכל 15 שקלים בלבד. אוקיי? אין יותר תירוצים. מחר מתחיל דצמבר, חודש דצמבר, שזה חודש סיכומי שנה. כרגיל אני אומר שאני לא יכול לסכם שנה בדצמבר, כי כל הסרטים שהתמודדו על תואר סרט השנה יצאו בדצמבר, למשל, הסרט החדש של ספילברג. אז אני לא יכול לסכם, רק ממש בשבוע, שבועיים האחרונים של החודש אני אוכל להתחיל לסכם, אבל אני כן יכול להתחיל לסכם שירים שאהבתי, כי עוד רגע יהיה פה מצד שנתי, והצבעה למצד שנתי, ופרומו למצד שנתי, ויש כמה שירים מהשנה האחרונה שאהבתי, אז אני רוצה קצת לפמפם לכם אותם בראש, כדי שכשיגיע הזמן לבחור שירים למצד השנתי, אז יהיה לכם. לא עושה לכם ספירה לאחור, לא עושה שום טיזינג, אני מתחיל עם השיר שבעיניי הוא ממש השיר הכי יפה שיצא השנה, השיר שאני הכי אוהב משירי השנה. זה. הרכב נקרא צ'רצ'ז.
Stuck it in drown. If the woods fall up to the surface, I'll keep them down. This is the first time I know I don't want to cry. You can take me.
Churches. יחד עם הופעת האורח, שאני חושב שאולי זה מה שהכניע אותי בשיר הזה, מבחינת הריגוש שהוא עשה לי, רוברט סמית מהקיור, מצטרף שם לשיר How Not to Drown, שיר השנה שלי, אז בטח נשמע אותו עוד במהלך דצמבר, כדי להזכיר לכם שכשיגיע השלב שבו צריך להצביע מהמצד השנתי של כל מצד שנתי, אבל בוודאי של רדיו הקצה, אל תשכחו אותו. בואו נגיד כמה מילים על האירוע, הוא היה אמור להיות האירוע הקולנועי הגדול של השנה, הוא הפך לאירוע הטלוויזיוני הגדול של השנה, אבל בכל מקרה בוודאי, שאפשר לסכם שהוא אחד האירועים המוזיקליים הגדולים של השנה, הסדרה Get Back של פיטר ג'קסון. כדרכו של פיטר ג'קסון זה היה אמור להיות סרט, הוא הוכרז עליו לפני 4 שנים, אחרי שהוא גמר את פרויקט התיעודי שלו על מלחמת העולם הראשונה, פול מקארטני ואנשי חברת אפל, חברת התקליטים, לא חברת הטכנולוגיה, פנו אליו כדי שיקח את חומרי הגלם ששכבו בארכיונים של אפל קור ב-50 שנה, מכל השעות שתועדו וצולמו לפרויקט שהיה אמור להיות Get Back, והפך בסוף לסרט Let It Be, לקח את כל חומר הגלם הזה ולערוך מזה סרט, אמור להיות סרט של שעתיים, שעתיים וחצי, ככה הוכרז בבתי הקולנוע, חיכינו לזה, ציפינו לזה, ואז הגיע קורונה, ואז גם פיטר ג'קסון, כנראה שזה היה מאוד מאוד טוב, לא אמר, אני לא יכול לצמצם את זה לשעתיים וחצי, זה חייב להיות 8 שעות. אז ככה זה הפך למין מיני סדרה שעלתה בסוף השבוע האחרון בדיסני פלאס, באמריקה, בשלושת ימי החג של חג ההודיה, של Thanksgiving. אין דיסני פלאס בישראל, אני חושב שהם הפסידו השבוע כל כך הרבה כסף בישראל, כי אנשים מצאו דרכים אחרות לראות את הסדרה, אם מי שיש לו VPN וכרטיס אשראי בינלאומי יכול היה להתחבר באופן רשמי לדיסני פלאס מישראל, אבל כל האחרים חברו לחברים ועשו מסיבות צפייה. אז שמו, זה אירוע. אני רחוק מלגמור את הדבר הזה, יש לי כמה הערות להגיד לפני שאני גומר, זה 8 שעות, יצא ממש רגע לפני חנוכה מבחינתי, אני רוצה לראות שעה כל יום, להדליק נר חנוכה ולראות שעה של Get Back, וככה לסיים ביום שני הבא, גם את החג וגם את הסדרה. אני אתחיל ממשהו טכני, טכנולוגיה, המקום הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו שהמחשבים מסוגלים לקחת חומרי ארכיון ישנים ולנקות אותם כל כך יפה וכל כך טוב ולחדש ולנצנץ אותם, בעיניי זה אירוע עוצר נשימה, כי אני חושב שכל צלם וכל במאי וכל מי שעוסק בהפקה של סרט תמיד רוצה שהיצירה שלו תגיע לקהל באופן אופטימלי. אז כשהיה 16 מילימטר, שאחר כך עשו לזה ניפוח ל-35 מילימטר, אז זה מה שהיה, אז עשו את זה באופן הכי טוב שהיה, והקליטו את זה ב4 ערוצים, אחר כך הקליטו את זה ב8 ערוצים, זה מה שהיה. היום כשאפשר לקחת ולהפוך את זה למשהו שהוא יותר חד, אני משוכנע שכל מי שהיה מעורב בצילום הזה יגיד, לא, 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 זה חייב להישאר בפריים של 16 מילימטר, עם הגירעון 16 מילימטר ועם ההזנחה של כתמי הזמן על הסרט. אז אני חושב שהשדרוג הזה הוא לגמרי ברוח הסרט, הוא לא בוגד בסרט, הפוך, הוא הופך את היצירות האלה לטובות יותר, ולנגישות יותר, למתאימות לסטנדרטים של ימינו, ואני משוכנע שאין יוצר שעשה סרט פעם ושלא יחתום על הדברים האלה. אבל, לא אבל, אין שום אבל. בסצנת הפתיחה של Get Back, יש מין איזשהו סוג של פרולוג, שבו פיטר ג'קסון מספר מאוד מאוד מהר עם קטעי ארכיון, מ-1956 עד 1969, את סיפור הביטלס. משהו כמו 4 דקות של איך הגענו עד הלום, איך הם נפגשו, איך הם נוצרו, והנה האירוע שבו הם מתקבצים ביחד, ובמידה מסוימת יביא לסוף הסיפור, לסוף החבורה, להתפרקותה של הלהקה. ובתוך החומרים האלה, יש קטעים קצרים, שבהם הוא מציג שוטים מתוך הלפ, הצילו, הסרט השני שהביטלס עשו, צוללת צהובה, ומג'יקל מיסטרי טור. מג'יקל מיסטרי טור באמת איזושהי הפקה מאוד מאוד חפוזה וספונטנית ומאוד לא מושקעת, שצולמה ב-16 מילימטר, ואף פעם לא באמת נראתה טוב, ופתאום איזה 2 שוטים מתוך מג'יקל מיסטרי טור, במונטאז' המהיר הזה של תולדות הלהקה, והעיניים שלי נפערו מהיופי. ברור, הוסיפו לזה, צבעו את זה, אולי צבעו את זה יותר מדי, הגבירו קונטרסט, חידדו את הכל. אבל זה נראה כל כך טוב, אני זוכר את Magical Mystery 2 כמשהו שמאוד רציתי לראות. מצאתי את זה פעם כילד, כנער, בעותק 16 מילימטר, שהוקרן באיזה מרתף, ואחר כך בעותקי VHS מיושנים. בסרט שקשה להשיג אותו באיכות טובה. והדבר הראשון שאני מבקש עכשיו מכל מי שקשור לטכנולוגיה הזאת ולביטלס, זה הבו לנו גרסה מעודכנת, מלוטשת, מצוחצחת של Magical Mystery Tour. זה סרט הזוי, זה סרט חסר חשיבות, אבל אני חושב שזה באמת מהרגעים האלה שהביטלס השתובבו, אני חושב שהביטלס משתובבים, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. הם באמת היו להקה מדהימה של מוזיקה, אבל מבפנים הם סוג של להקת מוקיונים ובדרנים, שרק רצו להשתתות ולהצחיק עם חוש הומור נפלא. אז הם מאוד הושפעו מהקומיקאים שבאו לפניהם, מהגון סקואד של פיטר סלרס, ואני חושב שמונטי פייתון מאוד הושפעו מהם. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה. הדבר השני זה ש... לא יעזור, עבודת העריכה בדבר הזה היא פנומנלית, לא כי הוא צמצם 60 שעות ארכיונות ל-8 שעות, לא כזה צמצום גדול, אלא כי הוא כל הזמן בונה לנו סיפור על ידי העריכה, כלומר דברים שאנחנו יודעים שהולכים לקרות בהמשך, פיטר ג'קסון דואג להכניס רמזים לזה בהתחלה. מדברים ביניהם, מי נגן קלידים, כלומר אם הם רוצים לנגן רק 4 טעם, והקונספט שלהם זה שאין אוברדאבינג, אין הקלטות חוזרות, הכל מנוגן לייב, אז אם הם רוצים קלידים באחד השירים, אז זה אומר שאו שמבטחים על גיטרה, או שמבטחים על בס. ומה רוצים, אם רוצים שיהיה 2 גיטרות, בס וקלידים? ואז בהמשך יש לזה פתרון, כן? מגיע בילי פרסטון. אז יש כל מיני דברים קטנים כאלה, שמי שראה את, או בקיר את הפרויקט, או ראה את לתדבי הסרט של מייקל לינדי הוג, המקורי שנעשה ב-1971, אז שיצא ב-71, אז יש שם כל מיני דברים כאלה שמתרימים את הסיפור. ובעיקר, יש פה 2 דברים שהם נפלאים במקום שבו אני נמצא, זה הדינמיקה בין האנשים האלה, ועוצמות הכישרון, זה פשוט לא להאמין. הם פשוט יושבים, עושים מג'מג'מים ביחד מלגנים, באים עם חלקי שירים, עם מילים כתובות על ניירות, ונורא כיף להיות במחיצתם. ג'ורג' אריסון, דפנסיבי נורא, הוא מציג להם שיר חדש שהוא כתב, שנקרא All Things Must Pass. הוא נורא מתנצל שהוא לא שיר מאוד מתוחכם, שהוא נורא straightforward, והוא לא לא מספיק טוב, או מה. או לא, 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 כלום, כי הוא מרגיש שזה לא בסטנדרט של השירים המאוד מאוד מורכבים ש... שג'ורג' ו... שג'ון ופול כותבים. וכנראה שהוא כל כך דפנסיבי שבאמת השיר הזה בסוף לא נכנס, אבל, אבל נדמה שג'ורג' הריסון כל הזמן יש לו איזשהו סוג של סוד שהוא מסתיר מכולם. וזה שיש לו המון שירים מעולים, ושרק מחכה לרגע הזה שהביטלס יתפרקו, כדי להוציא את כולם. אוצר של שירים באלבום המשולש שלו, All Things Must Pass. אז יש פה טיוטות לג'לס גאי של ג'ון לנון, ויש פה את הטיוטה של All Things Must Pass, והרבה התחלות של דברים שאנחנו נכיר בהמשך. יש נוכחות מאוד מאוד משונה של יוקו אונו כל הזמן שם באולפן, קוראת עיתון, מאוד, לא יודע, זה כמעט נראה כמו פרפורמנס פיס של מישהי שיושבת שם וקרוב מדי, ויש שני הרי קרישנה שיושבים בצד ועושים מדיטציות שהם הערוכים של ג'ורג' הריסון, כנראה לתאר את האווירה מאנרגיות שליליות, או מה שלא עושים בהרי קרישנה. מופלא, משונה, זה ממש לי כל מיני סיפורים ששמענו, או ספקולציות שהיו, או הקלטות שהיו, ופתאום האפשרות לנכוח בדבר הזה. זה פשוט אדיר, זה פרויקט נפלא, אז ותודה לפיטר ג'קסון, גם הצד הטכני, על איך שזה נראה, וגם וגם באמת, בסופו של דבר, בזה שיש פה איזשהו סוג של סיפור שמסופר באופן כרונולוגי, זה כאילו שיש משהו 17 ימים במהלך ינואר 1969, שמסופר ממש יום אחרי יום, אבל בתוך כל זה יש את העריכות הקטנות פנימה שבונות סיפור יותר גדול, גם זה בית ספר לעריכה, כי יש כל מיני דברים שרואים, כששניים מדברים, אם חושבים, כל הזמן למה המצלמות מצלמות, הם רק היו אמורות לצלם איזושהי חזרה, אף אחד לא חשב שזה יהיה הסרט. הקטעי החזרות היו אמורים להיות איזשהו סוג של פילר בתוך ספשייל טלוויזיוני יותר גדול. אז המצלמות צילמו זוויות, אבל לפעמים כשיש ריאקשנים, אז כמעט תמיד ברור שמי שישב בחדר עריכה עכשיו, יחד עם פיטר ג'קסון, עשה לו תיקייה של ריאקשנים. של כל האנשים, רק כדי שיהיה אינטרקטים בין שוט, כדי כשמישהו אומר משהו, שיהיה את התגובה של מישהו אחר, כשמישהו שר משהו, שיראו את התגובה של מישהו אחר. זה נפלא. ובמקביל יצא, זה כבר שמענו, גרסת סופר דלוקס של לטד בי, גיילס מרטין לקח את הערוצים המקוריים מההקלטות, ניקה אותם יפה יפה, עשה בסאונד את מה שפיטר ג'קסון עשה על התמונה, ומתוך Let It Be, הסרט, האלבום, הפרויקט של פיטר ג'קסון, ופרויקט החידוש והשפצור של גיילס מרטין. רגע. כן.
Phase one in which Doris gets her oats.
Two of us. Beatles. עכשיו בדיסני פלאס.
We're going home.
הביטלס, הרכב חדש, כדאי להכיר, באמת, בכל, כל, קצת מול צ'פלין, שהזכרנו בהתחלה, זה עוד דמויות כאלה, שכל פעם שמשדרגים את האיכות, ומביאים אותם לקהל חדש, אז אנחנו, הוותיקים, מגלים, וואו, זה עדיין מחזיק מעמד, הדבר הזה, זה לא נגמר. אני ממשיך עם השירים שהכי אהבתי, בשנת 2022, את זה שמענו לראשונה בשבוע שעבר, והוא מיד נכנס למקום שני, לשיר השני שאני הכי אוהב השנה, Elbow.
The universe keeps singing this song. Your eyes are diabolical blue. I've been watching you walk on the water lately. My arms outstretched when you do what am I? What am I on the earth for? If not to put you to bed, if not to remind you to eat, sometimes if not to cradle your head, what am I?
אלבו. תוך האלבום החדש שלהם, Flying Dream, אחד, What Am I Without You. אחד משירי השנה שלי.
סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
בוא נחזור לקולנוע. מסוף השבוע בבתי הקולנוע עלה הסרט בית גוצ'י, House of Gucci, הסרט החדש של רידלי סקוט. רידלי סקוט בן 83, הוא הוציא שני סרטים חדשים בתוך חודש, הדו-קרב האחרון ובית גוצ'י, ואת שניהם מאוד לא אהבתי. ואני תמיד, יש לי בעיה עם רידלי סקוט, כי מצד אחד הוא האיש החתום על הנושא השמיני ועל בלייד רנר, שני סרטים שהם כל כך טובים, ואני חוזר אליהם כל פעם, והם עדיין טובים. מצד שני, כמעט כל מה שהוא עשה מאז, למעט רגעים בודדים, היה לא טוב, או לא מספיק טוב, או לא קרוב להיות טוב כמו שני הסרטים האלה, באופן כזה שאני צריך להיות די אפולוגטי, גם כשאני אוהב, נגיד, תלמה ולואיזה היה בסדר, גלדיאטור היה בסדר, אבל איפה הם ואיפה אלה, ובין לבין, הוא עשה כל כך הרבה סרטים לא טובים, שאני לא יודע מה לחשוב עליו, אני לא יודע אם אני אוהב אותו או שונא אותו, אני יודע שהוא במאי שאני מאוד לא יכול לסמוך עליו, ואני חושב שהוא גם במאי, שלא אוהב את הדמויות שלו, שאין לו לב, ושהוא נורא טוב בליצור סיטואציות גדולות, שהוא מנהל הפקה מצוין, ההפקות שלו נפלאות, הטעם שלו לא רע, הוא מלהק יפה, הליהוק בבית גוצ'י טוב, הליהוק גם כליהוק הוליוודי של פעם, הוא נורא נורא במאי של פעם, שנורא חושב באמריקאית, הוא בריטי, אבל הוא חושב באמריקאית, איך להביא סרטים תקופתיים, סרטים שמתרחשים בעולמות אחרים, כאילו באירופה, איך להביא אותם לקהל אמריקאי. מהבחינה הזאת, גילו מאוד ניכר, כי הוא באמת עושה סרטים מאוד של פעם. הוא מזכיר לי קצת את ריצ'רד אטנבורו, שעשה הפקות גדולות כאלה, שלא היו מעניינות קולנועית, ולא היו מעניינות גם דרמטית, אבל היו מושקעות ושסיפרו סיפורים שאולי כדאי שיסופרו. ריצ'רד אטנבורו הייתה לו איזה נשמה, היה לו איזשהו לב, היה לו איזשהו מצפון. רידלי סקוט, אני חושב שיש בו אכזריות, הוא מתאכזר לצופים, הוא מתאכזר לדמויות, והוא עושה סרטים שביסוד שלהם יש איזשהו, אני חושב שיש מידה מסוימת של תאוב בסרטים האלה. עכשיו, אני זוכר את הסיפורים שסיפרו עליו בהפקה של בלייד רנר, כמה היה קשה לעבוד איתו. כמה הוא דאג לשמור על היררכיה בינו ובין ההפקה, הוא דרש מהם שיקראו לו גוונר, כן? גוונר, אבל כאילו בהגייה בריטית, קוקנית, גוונר. בוס, צ'יף, בעל הבית, מאסטרו, כל מיני דברים כאלה של לא לקרוא לו רידלי או הבמאי או אפילו מיסטר סקוט, אלא גוונר, זה הדרך של זה, וכן, אנשי הצוות באיזשהו שלב התפיסו חולצה של גוונר מייס, כאילו, לא רצו לשתף פעולה עם הדבר הזה, אבל הוא מאוד מאוד מקפיד על גינונים של היררכיה, ואני רואה את הסרטים שלו, כבר כמעט 30 סרטים עלילתיים באורך מלא, ואני רואה שחלק גדול מאוד מהסרטים שלו, הם סרטים שמתרחשים בימי הביניים וקודם, כלומר, המאה ה-15 ולפני. ונדמה לי שאולי יש משהו בתקופה הזאת שמושך את רידלי סקוט, לא רק מבחינת הפקה שהוא יודע איך לעשות, האולפנים סומכים עליו אם צריך לבנות את רומא העתיקה, או את צרפת של מאה הביניים, אז הוא ידע לעשות את זה. ובאמת, אני מודה, ההפקות מאוד יפות, או את כריסטופר קולומבוס, במאה ה-15 מגיע, עוזב את ספרד ומגיע לאמריקה, דרום אמריקה. אז הוא עושה את הדברים האלה, אבל אני חושב שבאמת בסופו של דבר, הוא תמיד יהיה בצד של המדכאים. הרבה פעמים יוצרים, אפילו אנשים כמו מל גיבסון, תמיד יעשו סרט שבהם הם יגלו אמפתיה לאלה שגורלם לא שפר עליהם, לאלה שהם הנרמסים, הם המדוכאים, הם אלה שסובלים, הם אלה שצריכים להילחם על הקול שלהם, או על החופש שלהם. וברוב המקרים, ושוב, באמת, המקומות הבודדים שבהם הסרטים שלנו קצת יותר טובים, הם כשזה לא ככה, זה גלדיאטור ותלמה ולואיז, בהרבה מאוד מהמקרים, הוא יספר את הסיפור באיזשהו סוג של הנאה דווקא מאנשים שיש להם את הכוח. הוא נראה שהוא מעריץ את הדבר הזה, מעריץ כוח. וגם כשהוא לטובת החלשים, הוא לא ייתן להם סוף טוב. אז הוא במה שאני יודע שאם אני נכנס לסרט שלו, אז יהיה מרהיב, ויזואלית, יהיה לזה גם בטח פסקול מוצלח. מלוהק יפה, מאוד old fashioned cinema במובן הזה של סרט שמתרחש באיטליה, או סרט שמתרחש בצרפת, או סרט שמתרחש בספרד ובדרום אמריקה, והם תמיד יהיו דוברי אנגלית. אני חושב שזה משהו שדי יצא מהאופנה ב-20 השנים האחרונות, לנחס שפה מעם ומדמות, אבל הוא עדיין שם. אני חושב שעם הזמן גם אנחנו רואים את זה, שההיענות של הקהל הולכת ופוחתת לסרטים האלה, כי יש בהם משהו מיושן, ויש בהם משהו, אני חושב, לא אנושי. בית גוצ'י, יש תחושה שיש פה איזשהו סיפור, באמת סיפור טוב שאפשר לספר, שמדבר על נושא הזה של כוח וכסף ומשפחה ומלחמות בתוך משפחה. אלה החומרים שמהם סרטים, כמו הסנדק נעשו. וזה לא הסנדק. למעשה זה סרט שמבחינת טון הוא כל כך משונה, שהוא מתחיל כמו פרסה ונגמר כמו מלודרמה, אז ובאיזשהו שלב הוא מתחלף, הטון שלו מתחלף, כאילו אמור להיות מצחיק בהתחלה, איזשהו סוג של מין קרקס כזה של דמויות גרוטסקיות, נדמה שזה מעין דימויים של סרטי ערפדים, אנשים חנותים בחליפות, אנשים זקנים חנותים בחליפות, גרים בארמונות ישנים, ונראה שהם כאילו עם רגל אחת בקבר או מתים חיים, ואנשים שבאים לרשת אותם. מה הופך את דווקא את גוצ'י לאימפריה? מה גרם לעלייה ולנפילה? ומה גרם לחיות הטרף להתחיל לחרסם בגבייה הזאת? אז יש את הכרוניקה, אז אתם מבינים, יודעים מה הסיפור של גוצ'י מ-1978, כשהמותג הזה נמצא ב-CO, עד ל-1995, כשהמותג סובל מדעיכה, האיש עומד בראש משפחת גוצ'י, או הגוצ'י האחרון, נרצח, והחברה עוברת לידיים אחרות. המותג נשאר, אבל המשפחה כבר לא קשורה עליו. אז אם אתם רוצים כזה מין סוג של ערך ויקיפדיה, אז אתם יודעים פחות או יותר מה קרה. סיפור מעניין בפני עצמו. אבל למה? מה הכוחות שם? מה היה בעניין הזה? מה, חוץ מאגו, חוץ מאלבונות, חוץ מהדברים האלה שהם נורא פשוטים, אז התסריט פשוט ובנאלי, והבימוי אף פעם לא מתעסק בעולמות של נפש, בעולמות של פסיכולוגיה, בעולמות של איזושהי תובנה עמוקה שהיא גדולה יותר מהדמויות הקטנות והעלובות האלה. כלומר, זה אף פעם לא הופך להיות סרט גדול יותר. וכשהוא כן עוסק בדוקרב האחרון, שהוא כן מספר, ננסה לספר סיפור של תראו, זה הפרוטוקול שבו גברים משתלטים על העולם ואנשים הם הקורבנות שלהם. גברים חזקים משתלטים על גברים חלשים, וגברים חזקים משתלטים גם על אנשים ועושים מה שבא להם. אוקיי, זה איזשהו סוג של סיפור של אומרים, מאז ומתמיד, מאז המאה ה-14, בוודאי קודם, אבל תראו, הדבר הזה שאנחנו מדברים עכשיו, מי איתו, אונס, הטרדות מיניות, כן להאמין לאישה, לא להאמין לאישה, כל הדברים האלה זה סיפור עתיק כמו הזמן עצמו. שגם, אני לא מבין מה הרעיון במסר הספציפי הזה, כלומר, להגיד, מה אתם מתרגשים, תמיד זה היה ככה? לא ברור. אבל אם הרעיון הוא לספר הזה, שזה איזשהו סוג של ה-DNA האנושי הוא כזה, ואולי הגיע הזמן לקום ולהתמרד נגדו, אז גם הסרט ההוא לא לגמרי סיפר את סיפור שבו אני יכול לצאת ולהגיד, אוקיי, איך לשנות את הנרטיב. ובית, אני לא הרגשתי של אולי למעט כמה דקות, שהסרט נמצא לצד האנשים שמגיע להם להיות לצד שלהם. תמיד יש, אני תמיד מרגיש שרידלי סקוט, בעד הביריונים, בעד החזקים, בעד הנצלנים, בעד המניאקים. וכל מה שאני קורא עליו, נדמה לי שזה פשוט איזשהו סוג של פורטרטים עצמיים. אז הוא מבין, נכון, לא טוב לאנוס נשים. זה המסר חד משמעי, ברור מאוד, מהדוק רב האחרון, כל הכבוד. אני לא יודע. רידלי סקוט הוא חידה, הוא בן, כאמור, אני חוזר, הוא אומר, הוא בן 83, נכנסים ל-IMDB שלו, אז הוא עובד על המון דברים, כולל גלדיאטור 2. האם הוא יספיק לעשות עוד סרט בחייו? שאלה טובה, אני לא יודע, זה מאוד מאוד מסקרן, איך יש לו את הכוחות? קחו מישהו כמו קלינט איסטווד, הוא ממשיך לעשות סרטים, כבר בן 90, אבל הסרטים נהיים קטנים, אז האם רידלי סקוט יחזור לעשות סרטים קטנים? או שהוא עדיין יש לו את הכוחות ואת יכולת ההפקה לעשות סרטי ענק עדיין, והוא ימשיך איתם. אני לא יודע. אני מודה שקצת נמאס לי ממנו. אני מודה שאם הוא יודע על פרישה, אני אשמח לסכם את הקריירה שלו בטון מעריץ ומאוכזב. אבל אני לא... אני לא, אני פשוט לא אוהב יותר את הסרטים שלו. בית גוצ'י, סרט לא טוב, בעיניי. יש בו ערכים מעניינים, כלומר, ערכי הפקה מעניינים, אבל סרט? לא, לא סרט טוב. אני ממשיך עם שירי השנה שלי. הנה עוד שיר, שהוא גם די חדש, הוא כל כך יפה, שמיד שמתי אותו ברשימת סרטי שירי השנה של... של סינמסקופ ברדיו הקצה, מתוך האלבום החדש של ביץ' האוס, אלבום נכנע Once Twice Melody. אני חושב שאני אוהב דרים פופ, דמה לי שזה ז'אנר מוזיקלי שאני אוהב. השיר נקרא סופרסטאר, ומקום שלישי, רביעי, חמישי ברשימת שירי השנה שנת 2021 שלי, ביץ' האוס, סופרסטאר.
Flashing light.
איזה מהממים, Beach House, Superstar, משירי השנה שלי, אנחנו כאמור, רגע לפני דצמבר, במוזיקה אני יכול להתחיל לסכם את השנה, בקולנוע עדיין לא. בואו נשים קטע כזה, כי יש לנו הערה לסיום. סרט חדש בבתי הקולנוע, נציג איטליה לאוסקרים, סרט נקרא יד האלוהים, הבמאי הוא פאולו סורנטינו. אם אתם רוצים לדעת איך היה יכול להיראות בית גוצ'י, אם לא היה מביאים אותו רידלי סקוט, אלא מביאים אותו מישהו שהוא קצת כזה בגרוב של העכשיו, קצת יותר איטלקי, קצת יותר חמזג, קצת יותר מבין את ה... טמפרמנט של, של העולם הזה ואת שפת הקולנוע של ימינו, אז לכו לראות את הסרטים של פאולו סורנטינו ותראו איך פספסנו. זה בית גוצ'י היה יכול להיות סרט נהדר אם פאולו סורנטינו היה עושה אותו. עכשיו הוא עשה סרט חדש, במקור זה סרט של נטפליקס, אבל הוא עכשיו בבתי הקולנוע, בקולנוע לב, ברשת קולנוע לב, ובסוף החודש הוא יהיה גם בנטפליקס. כאמור, נטפליקס נותנים משהו כמו 3 סרטים בשנה להפצה בבתי קולנוע, כי הם ראויים לצפייה על מסך גדול, גם למי שלא מנויים או גם למי שכן מנויים. פאולו סורנטינו חוזר פה לילדות שלו, מספר סיפור על הילדות שלו בנפולי בשנות ה-80, כלומר מבחינת תקופה זה ממש חופף לבית גוצ'י. פאול סרנטיונו הוא לא במאי מעודן, אני מאוד אוהב את הסרטים שלו, למרות שיש בהם משהו וולגרי וגס ויצרי ומחוספס, אבל יש בהם תמיד הומור, יש בהם משהו שהוא שנראה אמיתי לדמויות ולתקופות, סקס ואלימות, איזשהו סוג של גסות. וכשרואים את הסיפורים האלה שהוא מספר על ילדותו כנער בנפולי, קצת מבינים מאיפה הוא מגיע, עם כל הדברים האלה שהוא מכניס לסרטים שלו, אלה דברים שהוא ראה כילד, אז ברור שאחר כך זה יחלחל גם לסרטים שהוא ממציא, או לדמויות שהוא בורא. אז זה ממש אוסף וינייטות של מנקודת מבטו של נער, בשנות ה-80, עיר ים תיכונית, שבה הנשים, גם נשים חזקות, אבל גם מושפלות, גברים גם, לפעמים אלימים, לפעמים הם עלובים, וקצת כמו בחיים, דברים קורים באופן כזה שהוא לא צפוי. לפעמים כשכותבים סיפור מומצע, אז תמיד נקודות המפנה, אנחנו... הן נרמזות לנו לפני, אבל פה הוא בונה סיפור שהוא אמור להיות קצת מין סיפור מהחיים, אז פתאום קוראים דברים מאוד מפתיעים ומופלאים ונוראים, שלא רואים אותם בא, ואז ממש איזושהי סוג של תחושה של חיים. כדרכם של סרטים שהם מבוססי זיכרונות ווינייטות, אז לא כל הקטעים ולא כל הדמויות הן טובות באותה מידה, אבל מה שמעניין זה שפאולו סורנטינו תמיד הוא מישהו שמגיב לפליני. אז היפה לנצח שהוא זכה לה באוסקר לסרט הזר, זה היה מין לדולצ'ה ויטה שלו, והיה לו מין 8.5, אז הסרט הזה הוא קצת מין ארמקור, קצת זיכרונות של פליני, כמו שפליני סיפר זיכרונות מרומא, אז פאולו סורנטינו מספר זיכרונות על נאפולי. זה לא הסרט הכי טוב שלו, אבל זה דרך טובה להיכנס לעולם שלו ולראש שלו ולדימויים שלו, או לחילופין, אם אתם מכירים את הסרטים הקודמים שלו, לראות מאיפה כל זה בא, את העולם הזה שהוא בא מתוכו, שהוא באמת עולם גס, הוא רק שמצד אחד הוא דתי מאוד, מצד שני הוא מופקר לחלוטין, ומופקר מבחינת מיניות ואחריות וממש סרט כזה מסוג הדברים האלה שהיום לא קורים, כי פעם לאף אחד לא היה אלוהים. וכשמדברים על יד האלוהים, אז ברור שיש פה את עניין הזה של יד האלוהים, גורל וכן הלאה. אם חושבים על הפתיחה של לדולצ'ה ויטה, כן, הדימוי הזה של של הפסל שעולה מהים, שיש דימוי אלוהי, אבל כשהוא מדבר על יד האלוהים, הוא מדבר על מרדונה. מרדונה שמגיע להיות שחקן רכש בנפולי בשנות ה-80, וקובע שער בזכות עם היד שלו, אז הוא יד האלוהים, לא אלוהים. אז כאילו יש את העניין הדתי, יש את העניין הקתולי, יש את העניין האמוני שנמצא שם, אבל בסופו של דבר האלוהים בסיפור הוא מרדונה. אז האירוניה וההומור והליבידו והמוזיקה והכל, חגיגה, לא, כאמור, לא הסרט הכי טוב של סורנטינו, אבל חגיגה, ובייחוד אחרי שראיתי את בית גוצ'י, שהוא בעיניי איזשהו סוג של קרקר אבש, שעמד בחוץ ונטול טעם וטקסטורה, אז הסרט הזה עם החושניות העצומה שיש לו, מבהיר איך עושים סרט על איטליה בשנות ה-80. וזהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 316.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.